השבוע, הפודקאסט של הארץ באולפן ליאור קודנר. לפיד מצד אחד, נתניהו מנגד, אלה שתי המפלגות הגדולות, אבל מי שמציג בשבועות האחרונים דרך שלישית, הם חברי המחנה הממלכתי בראשות בני גנץ. את שר המשפטים גדעון סער נשאל כאן במה הם שונים מהליכוד ומיש עתיד. הוא מתחייב לא לשבת בממשלה בראשות נתניהו, ואומר שגנץ לא יחזור לטעות הזו. מחמיא למנסור עבאס, אבל גם מאמץ את העמדה של דודי אמסלם כלפי המפלגות הערביות. עם אלוף בן, שהצטרף אל השיחה הזו, נדבר על הסכנה לדמוקרטיה הישראלית, על מסורת יהודית וגם על הטעות של מרב מיכאלי. בהמשך, יעל פריצון תדווח ממשפט נתניהו, נהיה עם פרויקט 315 שנועד למוטט את כתב האישום, ועם העדה הדס קליין שממשיכה לסבך את ראש האופוזיציה. האורח המרכזי שלנו השבוע הוא שר המשפטים גדעון סער, המחנה הממלכתי, שלום.
שלום רב.
מי שמצטרף אליי לשיחה הזאת, אלוף בן, עורך הארץ. שלום. נתחיל עם ממשלת השינוי? איך אתה מסכם?
אני הייתי בחמש ממשלות, שלוש כשר, שתיים כמזכיר ממשלה. אני חושב שהממשלה עשתה עבודה טובה, הייתה מאוד יעילה באופן יחסי לממשלות שבדרך כלל מכהנות אצלנו, אבל בסופו של דבר היא כיהנה כשנה בלבד. ולכן לא ניתן להכתיר את זה כהצלחה גדולה.
אז כישלון?
במצב הפוליטי שהמדינה נמצאת בו בשלוש שנים וחצי האחרונות, זה מצב שבו או שלא קמה ממשלה, או שבפעם שקמה ממשלה, הממשלה של מאי 2020, היא כיהנה בערך מחצית מהתקופה של הממשלה הנוכחית. לכן לא הייתי אומר את זה, אבל בסופו של דבר היא כיהנה תקופה קצרה, היו לה הישגים, הבעיה שלה הייתה בעיה שנבע לא מהמצב בתוך הממשלה, אלא מהמצב הפרלמנטרי, הקואליציוני.
וזו נקודת הפתיחה, ידעת את זה כבר מההתחלה.
נו, אז מה, הייתי עושה את אותו דבר. תמיד צריך להשוות כל דבר לאלטרנטיבה אפשרית. ביוני 2021, שקמה הממשלה הנוכחית, היו שלוש אפשרויות. ללכת לבחירות חמישיות, לאפשר לביבי להקים ממשלה, או להקים את הממשלה הזאת. לפי דעתי, מבין החלופות שהיו על הפרק, היא הייתה החלופה העדיפה. האם היא הייתה אופטימלית? לא, אבל היא הייתה טובה יותר מהאלטרנטיבות.
אבל בכל זאת, יש פה שני דברים שבהם נכשלתם. אחד, בנימין נתניהו, לא רק שלא נעלם מהחיים הציבוריים, או דאח, או שיאמרת בליכוד, הוא חזק לא פחות מבעבר, הוא באותה נקודה שהיה לפני שנה, כן 61, לא 61. הדבר השני שיותר נוגע אליך, שתי המפלגות שעברו מהצד של נתניהו לצד של לא נתניהו, ימינה ותקווה חדשה, בעצם התפרקו. ימינה הלכה לכל בשר, ותקווה חדשה התאחדה עם בני גנץ.
מפלגה אחת התפרקה, מפלגה השנייה, תקווה חדשה, על בסיס הכוח שלה, הגיעה להסכמה ללכת למהלך יותר רחב ויותר נכון של מחנה ממלכתי, עם חשיבה להקים גוף שלישי בין שמאלה מהמרכז יש עתיד והמפלגות שמשמאלו לבין הגוף של הליכוד, מתוך תפיסה שההליכה לבחירות במפה כפי שהייתה, ביבי מול לפיד, הייתה מביאה ניצחון קל מאוד לנתניהו בבחירות, ומביאה תוצאה הרבה פחות טובה למדינה. לכן התיאור הדברים לא נכון. ימינה באמת התפרקה, היה לה חלק מרכזי בהתפרקות הממשלה. העובדה שלא חוקק חוק הנאשם, נובע מההתנגדות של ימין על החוק הזה.
שהבנת את ההתנגדות הזאת בזמנו?
חשבתי שהם טועים. היו לי על זה הרבה מאוד שיחות.
לא, אבל הבנתי את הרציונל שלהם?
גם עם נפתלי בנט וגם עם הילד שקד. זה טעות פוליטית, זאת טעות ערכית, והילד שקד הובילה את הקו של ההתנגדות לחוק הזה. לפי דעתי, היא טעתה.
ותחזרו לזה אחרי הבחירות?
אני מחויב לעיקרון הזה. ההסכם הקואליציוני קבע שחוקי יסוד אפשר לחוקק או לתקן בהסכמת כל מרכיבי הקואליציה. הילד שקד התבססה על זה. בסופו של דבר, נפתלי בנט ושאר החברים בימינה קיבלו את עמדתה.
טוב, מצבה לא יותר טוב היום בזכות זה.
אני חושב שזה ביטא קוצר ראות מכל בחינה רלוונטית, כולל מהבחינה הפוליטית, אבל קודם כל אני חושב שזה הייתה שגיאה בבסיס הערכי של הדברים. אני חושב שהחוק הזה הוא חוק נכון.
אבל איך תסביר את זה שנתניהו, למרות כל המאמצים להזיז אותו לא רק מתפקידו כראש הממשלה, בזה הצלחתם. אבל הנה הוא שוב בעמדת זינוק, שיש לו סיכוי...
35 מנדטים לפי הסקרים.
ועדיין מוביל את המפלגה הגדולה ביותר.
קודם כל, אתה כנראה מזמן לא קראת הסקרים, יכול להיות שאתה מצטט מתחילת הקמפיין.
תלוי באיזה סקר, נכון?
לא, לא, בשום סקר אין לו את המספר הזה. דבר שני, נתניהו חזק, אני אגלה לכם חידוש נוסף. נתניהו יש לו תמיכה רחבה, הייתה לו תמיכה רחבה, ויש לו תמיכה רחבה. קודם כל בתוך הליכוד, וגם במפלגות שהן השותפות של הליכוד, והמאבק הזה שמתנהל כבר כמה שנים, הוא מאבק קשה, ארוך, ואף אחד לא הבטיח שהוא יהיה קל, יש לי גם חדשות, הוא גם לא יהיה קל בהמשך.
זאת בחירות שישיות, שביעיות, שמיניות?
לא, אני לא. קודם כל, אני לא חזאי, אתם פרשנים, ואתם ודאי יודעים הרבה יותר טוב ממני, ומבינים הרבה יותר טוב ממני את הדברים האלה. אתם ודאי לא הבאתם אותי כדי לתת פרשנות או נבואה לגבי מה שעתיד להיות. אבל זה יהיה מאבק קשה בכל המובנים, מאבק פוליטי קשה. בסך הכל, אני חושב שלנהל את המאבק הזה, כאשר נתניהו נמצא מחוץ למשרד ראש הממשלה, זה קצת עדיף על ההפך.
בוא נדבר על המפלגה החדשה, אז... סוג של דרך שלישית, אמרת, בין נתניהו לבין לפיד, מה המטרה של המפלגה הזאת, ומה האידיאולוגיה שמחברת ביניכם?
הבסיס הרחב הוא גדול מאוד, זאת אומרת, שישבנו ודיברנו על תכנים בכל התחומים, ראינו את זה גם תוך כדי עבודת הממשלה ועבודת הקבינט, שהבסיס המשותף הוא רחב מאוד. אני חושב שלהותיר את המאבק בלי תנועה פוליטית שיש בה חיבור בין המרכז לבין הימין הממלכתי, זה לוותר על המאבק. כל הזמן זאת הייתה התפיסה שלי. אגב, זו גם הייתה התפיסה שלי שהקמתי את תקווה חדשה. אני גם ניהלתי קמפיין שכיוון אז, לפני שנה וחצי, לקהל מסוים.
שמי הקהל הזה? דבר.
קהל הזה, קהל של ימין ממלכתי.
שהוא... שמי אלה? תגדיר לנו אותם. תושבי הערים יותר משכילים? מי האנשים האלה?
אני לא חושב שזה אנשים רק שגרים בערים. בבחירות הקודמות הצביעו 20 מנדטים, לשלוש המפלגות. ישראל ביתנו, ימינה ותקווה חדשה. זה אומר שיש ציבור גדול שנמצא ימינה מהמרכז בהכללה ולא מצא את מקומו בליכוד בראשות נתניהו. אני לא אומר שלא היה שינוי כלשהו מאז מרץ 2021, אבל עדיין יש קהל גדול כזה, וזה הקהל שקבע שנתניהו יסיים כראש ממשלה במרץ 2021. הקהל הזה הוא גם היום המפתח לשאלה מי יהיה ראש הממשלה.
אם מסתכלים בסקרים, נכון, יש לקהל הזה כנראה מצביעים גם בערים וגם בכפרים, ואולי אפילו בקיבוצים ובמושבים. אבל השאלה היא, האם לפי הסקרים האלה, הממשלה יכולה לקום בלי נתניהו והליכוד, בלי הסיעות החרדיות שמקורבות אליו, ובלי הרשימה המשותפת שאף אחד לא רוצה להיות איתה, וגם היא הכריזה לא, שהיא לא תהיה ריאלי, בשום מקום.
זה לא יהיה ריאלי. אחרי הבחירות הקרובות, להקים פעם נוספת, ממשלה דומה בהרכבה לממשלה היוצאת. זה ברור לגמרי. זה כל אחד שקורא את המספרים מבין.
אז מה כן ריאלי?
הממשלה הבאה היא תצטרך להיות ממשלת אחדות רחבה שלא נשענת על הקצוות. השאלה, מה נקודת המוצא לתהליך הזה? אם נקודת המוצא לתהליך זה של נתניהו יש רוב, אז קודם כל סביר להניח שהיא לא תקרה. אבל עדיין אני אומר, אותם כמה מנדטים, שעליהם תוכרע השאלה, האם גוש נתניהו יקבל 61, זה הקהל של הימין הממלכתי, זה קהל שנמצא ימינה מהמרכז, הוא לא היה רוצה שנתניהו יחזור, המפה קצת השתנתה מלפני שנה וחצי, אבל עדיין יש לפי דעתי רוב לא גדול, רוב קטן של ישראלים, שלא רוצה שנתניהו יחזור לתפקיד ראש הממשלה.
ולתפקיד ראש הממשלה החלופי, שר החוץ, שר האוצר, שר ביטחון, אני לא רואה אפשרות מתמטית לבנות קואליציה בלי הליכוד.
אתה לא, להערכתי, יכול לשער את כל התסריטים שיהיו אחרי בחירות במידה ולא יהיו לגוש נתניהו 61, לא בתוך הליכוד עצמו ולא במפלגות החרדיות, ואני בוודאי שלא אתייחס לכל מיני סיטואציות תיאורטיות מהסוג הזה. בכל אופן, על פי הפסיקה, אדם שיש נגדו כתב אישום לא יכול לכהן כשר.
אבל אז מה קורה בתסריט האופטימי? נתניהו לא מגיע ל-61, אומרים טלפון לבני גנץ, מתקשר אליך, אומר בואו, אני מוותר על תפקיד ראש הממשלה, אני אהיה ראש הממשלה החלופי ואתם רצים?
אנחנו לא נתמוך בחזרתו של בנימין נתניהו לראשות הממשלה. הדבר הזה צריך להיות ברור. כל המשחקים התיאורטיים של what if זה פשוט לא רציני לעשות אותם ברגע זה. אנחנו חושבים שחזרתו של נתניהו לתפקיד ראש הממשלה איננה טובה למדינה. אז אתם הולכים לכל מיני תסריטים אחרים בלתי אפשריים, שר אוצר או שר חוץ. לא, נתניהו לא יכול לחיים כשר.
ראש ממשלה חלופי
המצב,
אולי.
זה המצב החוקתי אצלנו. אני חושב שהתחוללו תהליכים. עכשיו, קשה להתמודד עם משהו שאנחנו עדיין לא מכירים. לפני הבחירות הקודמות שאמרתי שהיא ממשלת שינוי, ואמרתי את זה בליל הבחירות, שהתבשרתי שקיבלתי 6 מנדטים, דיברתי על ממשלת שינוי. אגב, הייתי הראשון שיצא הזה. בכל האולפנים הסבירו לי שאו שנתניהו ירכיב את הממשלה החמישית שלו, או שאנחנו נלך לבחירות חמישיות. זה לא קרה וזה לא קרה, וקמה ממשלה בהרכב אחר. אני חושב שאם נתניהו ייקשל בפעם החמישית להגיע ל-61 ולהרכיב ממשלה, יקרו דברים בליכוד ואצל שותפיו. ואתם פשוט קשה לכם לדמיין את זה, אז אני מציע לכם להפעיל את הדמיון.
אני מאמין שמדינת הלאום של העם היהודי חייבת להבטיח שוויון מלא לכל אזרחיה, ללא הבדל של דת, גזע ומין. לפעול להגדרה וחיזוק האינטרסים הלאומיים שלה ועוצמתה הביטחונית לשנים ארוכות. אנחנו נדרשים למנוע את האיומים של איראן ושלוחיה, לקדם מדיניות פעילה כדי לחסום את ההתפתחות המסוכנת של מדינה דו-לאומית, שדרך אגב זוכה בסקרים לערכים של כ-80% מאזרחי ישראל שחושבים שזו סכנה אמיתית, שיכולה להוות סיכון למפעל הציוני.
הזכרתי קודם אידיאולוגיה, אז אם מדבר על אידיאולוגיה, מה מחבר בינך לבין גנץ לגדי אייזנקוט? חוץ מהסלידה מנתניהו?
אנחנו מסכימים כמעט על כל דבר חשוב. זה דיון של פעם, משום מה החליטו שלא מחבר.
טוב, פלסטינים, נגיד אתם כן שונים בנושא הזה.
הוא דיבר בצורה שלא הייתי קורא לה ימין רך, אייזנקוט. אולי גם, שמאל קשה, אבל גם לא ימין רך.
גם אני וגם גנץ וגם אייזנקוט לא רואים בטווח הזמן הנראה לעין הסדר שיסיים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. שלושתנו איננו רואים קמת מדינה פלסטינית. יכול להיות שהנימוק של גנץ יהיה נימוק, בראש ובראשונה נימוק ביטחוני, והנימוקים שלי יהיו שונים, אבל אף אחד מאיתנו לא חושב שזה דבר טוב לישראל. לפחות לפי שעה. יכול להיות שהילדים שלנו יקיימו ויכוח אחר. שלושתנו מתנגדים למדינה דו-לאומית בין הים לירדן, ורואים בזה גם סכנה. שלושתנו חושבים שניתן לצמצם את הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים, ושצריך, בוא נגיד, בביתים של הממשל העצמי הפלסטיני, לראות איפה ניתן לחזק את זה, מבלי לפגוע בביטחון ישראל. האם לפי דעתכם זה לא מכנה משותף רחב? לפי דעתי זה מכנה משותף רחב מאוד. אני מרגיש שבכלל אנשים לא שומעים, הם יוצאים איזושהי נקודת מוצאה, והם לא בוחנים את העמדות עצמן.
בוא נדבר רגע על ההווה שלפני העתיד, אם תהיה מדינה פלסטינית או דו-לאומית. פגישותיו של גנץ, שותפך עם אבו מאזן, טובות לישראל, רעות לישראל, אתה היית נפגש איתו גם עם אבו מאזן, לא עם גנץ.
תראו, אני הייתי בממשלת נתניהו שהוא נפגש עם אבו מאזן. לא רציתי להיות בממשלה ערב ההתנתקות, אבל הייתי בקואליציה, יושב ראש הקואליציה של אריק שרון, שנפגש עם אבו מאזן. ביבי אפילו נפגש וחתם הסכמים עם ערפאת. הפגישה של גנץ ואבו מאזן, זה לא איזה חצייה של קו אדום שאני מתקשה לחיות איתה. הנושאים שעולים בפגישות האלה, אלה נושאים שנוגעים לשיתוף הפעולה הביטחוני, הם נושאים אזרחיים, הם לא מעלים אצלי איזשהו מחשבה שנחצה פה איזה קו אדום שאני לא יודע לחיות איתו. בני גנץ מאמין שהפגישות הללו, כשר הביטחון, חיוניות לביטחון, לשיתוף הפעולה הביטחוני וכדומה.
אתה פגשת את אבו מאזן?
לא יצא לי.
מסקרן אותך?
אין לי שאיפה כזאת.
עניינה של מערכת המשפט, שימור והעצמת הכוח. זו מערכת כוחנית שנטלה לידיה לאורך עשרות השנים האחרונות את מושכות הנהגת המדינה, החל מהזרעים שזרה אהרון ברק, עוד ביותו שופט צעיר בבית המשפט העליון, לפני שהוא חולל את המהפכה החוקתית של שנות ה-90, הוא אמר, אנחנו ננהל, אנחנו האדם הנאור, המשכיל, אנחנו האדם העליון, וכל הספסוף האלה, הצ'חצ'חים האלה, הם לא יחליטו החלטות עבורנו. אנחנו נחליט בשביל כולם, זה עיוות של הדמוקרטיה.
אני רוצה להציע לך, גברת חיות, את תחשבי שאנחנו אהבלים. תכתבי במקום לכתוב קשקושה שטויות שאת עצמך לא מבינה את זה. תכתבי עם אר אמסלם, אני לא סובלת אותך. אני לא סובלת לא את אמסלמי ולא את המחלופים. את מזלזלת ב-70% מעם ישראל, כל אלה שלא נגמר השם שלהם בוויץ'. מה שאתם נעה, גברת חיות, מציע לכל אחד לבחור את המשקה.
אני חושב שנתניהו יחליף אותה. כן, אני חושב שהוא יעשה את זה, כיוון שהוא ירצה מישהו ש...
שיפסיק את המשפט.
עולמו כתפיסה של הימין.
בוא נדבר קצת על הדמוקרטיה. אתה שומע את ההתבטאויות בליכוד בימים האחרונים? אוחנה וגם אמסלם מדברים על פיטורי היועצת המשפטית לממשלה, שהם ימנו את השופטים, שינוי כל שיטת המשטר בישראל.
גם ברקת.
זאת באמת השאלה האמיתית שעומדת על הפרק בבחירות האלה, שכל הניואנסים של ההתבטאויות, אנשים חיים כל מיני דברים שיש להם בראש על הבדלים דמיוניים, והם לא רואים מה עומד לפנינו. אתם שואלים מה מאחד. אנחנו כולנו חושבים שצריך לעשות תיקונים במערכת המשפט. אבל לבוא ולומר, הממשלה, באישור מליאת הכנסת, היא תבחר את שופטי בית המשפט העליון, שהיום זה עמדה רשמית של הליכוד. זו הצעת חוק שכל סיעת הליכוד, למעט שטייניץ, שהוא כבר לא מועמד שלה, הצביע עבורה במליאת הכנסת. הדבר הזה, המשמעות שלו, פוליטיזציה מלאה של בחירת שופטי בית המשפט העליון, פיחת הנושא הזה של בחירת השופטים לנושא קואליציוני, כי אם אתה מגיע למליאת הכנסת, אתה צריך להעביר איזו החלטה, אז אתה צריך להגיע להסכמה בין סיעות הקואליציה. זה הפרה של כל האיזונים והבלמים בשיטת המשטר שלנו. כשאתה מוסיף לזה, פסקת התגברות ב-61 חברי כנסת, ואני לא נגד פסקת גברות, אני חושב שמסגרת חוק יסוד חקיקה רחב, שגם מאגן את הסמכות לביקורת שיפוטית חוקתית של בית המשפט העליון, ויש בו תפיסה של איך מחוקקים ואיך מתקנים חוקי יסוד. אני בעד פסקת התגברות, אבל ברוב מיוחס, לא ברוב של 61 חברי כנסת. אז אם אתה גם ממנה את השופטים, וגם בקלות יכול להפוך כל פסק דין שלהם, מה נשאר בעצם מהרעיון של רשות חוקית, שופטת, עצמאית, איזה כוח יהיה לבית המשפט העליון? אנחנו נהיה במדינה שבה הרשות המבצעת, באמצעות רוב קואליציוני, שולטת ברשות המחוקקת, באמצעות כוח המינוי המוחלט והשינוי הקל של הפסיקה, שולטת גם ברשות השופטת, זאת מדינה אחרת לגמרי. וזאת השאלה שעומדת בבחירות האלה. אלא אם כן מישהו חושב, ואז תהיה לי מחלוקת איתו, שמחר ניתן לפתור את הסכסוך עם הפלסטינים ולהגיע להסדר קבע של סוף הסכסוך. אז אם אדם כזה תהיה לי מחלוקת. אבל אם נקודת המוצא היא לא זו, לצערי הדיון לא מתקיים על השאלה האמיתית שעומדת על הפרק, שהיא לא חילופי שלטון, אלא שינוי משטר במדינה.
לפני הבחירות הקודמות, נפגשנו בוועידת ישראל לדמוקרטיה, ואז התבטאת בצורה יותר קיצונית. אמרת שנתניהו מסוכן לדמוקרטיה. ושאתה נחרדת מדברים שראית ושמעת, אתה עומד מאחורי זה גם היום.
אני חושב שאמרתי את אותו דבר כרגע.
לא במילים האלה.
בסדר, אז אני שומר לעצמי בחירות לבחירות הזכות לרענן את הניסוחים שלי.
טוב, השאלה אם מקצינים כמו אצל ליברמן או הפוך.
תראה, חשוב להבין מה עומד על הפרק. נתניהו עצמו, הוא התייצב מאחורי התוכנית המסוכנת הזאת. היום שהוא מסתייג מפה מאמסלם ושם מברקת, ואומר, הוא לא מייצג את הליכוד והוא לא מייצג את הליכוד, כל אלה שנבחרו בליכוד לא מייצגים את הליכוד, אבל אנחנו יודעים שזה תעתועים, כי אנחנו יודעים שנתניהו עצמו, כחבר כנסת בקדנציה החולפת, הצביע בעד כל ההצעות הקיצוניות האלה, וכל הגוש הזה, שהיום במידה רבה, חולק את אותן עמדות, הוא רואה את הדבר הזה כדבר המרכזי באג'נדה שלו, ועל זה הוא ילך. ולכן אני חושב שבאמת זה סכנה למשטר הדמוקרטי, כפי שאנחנו מכירים אותו מאז קום המדינה. יש כאלה שאומרים, תשמע, הולכים לבחירות, אז זאת דמוקרטיה. אני חושב שבדמוקרטיה יש עוד מרכיבים, ואני חושב שרשות שופטת עצמאית, למשל, היא אחת מהן.
ואיזה שינויים היית עושה?
קודם כל, זאת הזדמנות לומר שאני עשיתי שינויים. עשיתי שינויים משמעותיים בשנה אחת. אני למשל, העברתי את המהלך של שימוע פומבי בבחירת שופטי בית המשפט העליון. אגב, זה המהלך השני בתולדות המדינה לשינוי בדרכי בחירת השופטים לבית המשפט העליון. גם הראשון היה שלי, המעבר לרוב מיוחס של 7 מ-9
בוועדה לבחירת שופטים.
נכון, שכבר גרם לכך שהרכב בית המשפט העליון יהיה הרבה יותר מגוון, אתרוגני, תוך 14 שנה אנחנו כבר רואים את זה בעיניים. זו דוגמה לתפיסה של שינויים אבולוציוניים, לא רבולוציוניים, שמתקנים את השיטה על בסיס היסודות שלה, ולא על בסיס הרס שלה. הדבר השני, אתה שמעת את אנשי הליכוד שנים מדברים על פגיעה בזכויות חשודיים, נאשמים. הם לא עשו שום דבר בנושא הזה. אני בשנה אחת הבאתי חוק יסוד לכנסת, זכויות במשפט הפלילי, חוק יסוד ראשון שעוסק בזכויות האזרח, שעבר מזה 30 שנה, השארנו אותו בקריאה ראשונה, התחלנו לעבוד עליו בקריאה שנייה ושלישית, לצערי הכנסת התפזרה, אבל אני מקווה שנחיל עליו דין רציפות ונשלים אותו בקדנציה הבאה. ההפיכה של זכויות בחקירה ומשפט לזכויות חוקתיות, זה דבר אסטרטגי בצמצום הפער המובנה שיש בין הפרט לבין הכוחות הגדולים שיש למדינה. בנוסף חוקקתי והשלמתי את החקיקה של חוק פסלות ראיה שהתקבלה שלא כדין. זה תיקון מאוד משמעותי. אגב, בשני הנושאים האלה הייתה לי מחלוקת עם היועץ המשפטי לממשלה על הנוסח של שני החוקים, שהוא עומד בראש התביעה וזה מובן, אבל התפיסה שלי הייתה אחרת. אז אני נותן את זה רק כדוגמאות לכיוונים שונים שהלכנו בהם. אני בהחלט חושב שצריך לחזק את נציבות הביקורת על הפרקליטות, לתת לה יותר שיניים, לשנות את החוק שהוא בעיניי לא מספק שחוקק בשעתו בנושא הזה. אני חושב שצריכים להיות שינויים במחש. אני לא שיניתי את דעתי שצריך לבצע שינויים בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, בהיבטים שנוגעים להפעלת הסמכות שלו להעמיד לדין את אותם אישים שהוא נותן להם את הייעוץ המשפטי, וגם בהיבטים של הייעוץ שנוגעים לנושא שדיברנו עליו עכשיו, לזכויות של חשודים ונאשמים למשל. יש לי תפיסה ברורה בכל הנושאים האלה, תוכנית ברורה שהתחלתי להגשים אותה. אני חושב שהתקדמנו בשנה אחת הרבה מאוד. נגעתם במצב של ביבי אז והיום. אז רוצה להגיד לך מה קרה השנה. השנה הזאת גם מונה יועצת משפטית לממשלה. אגב, לראשונה בתולדות המדינה, מונה פרקליט מדינה, מונו 5 מתוך 7 משנים ליועץ המשפטי לממשלה.
עכשיו, הליכוד אומר שכולם יסולקו כשהם יעלו לשלטון.
שאלה היא שוב, אם הייתי ביבי, הייתי אומר לך, זה לא מייצג את עמדת הליכוד.
הוא אמר את זה אתמול.
זה ברור לגמרי שהתפיסה שמנחה היום בגוש נתניהו, אני קורא לזה תפיסה אנרכיסטית, הם לקחו את השם שמרנית, אבל שמרנים בכל העולם רוצים לשמור על ההסדרים הקיימים. כל שמרן מבין שכדי לשמור אתה גם חייב לעשות תיקונים בשיטה כדי לשמור עליה. אבל פה לא מדובר בכלל בתיקונים. מדובר בהרס טוטלי של השיטה הקיימת והבאת השיטה אחרת. ואז צריך לבדוק מה המאפיינים שלה. בעיניי המאפיינים שלה זה שלא יהיה לרשות המבצעת, בדגש על ראש הרשות המבצעת, איזונים ובלמים בכלל.
אבל אתה חושב שהבוחר כשאתה בא להסביר לו את השינויים המורכבים המאוד מאוד קטנים, אם כל המערכת הפוליטית מדברת על שינוי השיטה ואף אחד לא מדבר, בוא נשאיר את זה כמו שיש, זה מה יש, כמו שדיברו קצת
בממשלת השינוי. להשאיר את זה כמו שיש, אף אחד לא דיבר על להשאיר את זה כמו שיש.
לא, אז אני אומר, מתקלת המבט של הבוחר, אם כולם מדברים שצריך לשנות, אז אולי הולכים לצד הקיצוני שצועק הכי הרבה.
וגם ברור שהשיטה קיימת לא בסדר, אם כולם מאוחדים, חוץ אולי, לא יודע, זה 2 חברי כנסת ממרץ.
אני חושב שכל מערכת זקוקה לתיקונים. אני לא חושב שזה איזושהי תפיסה חריגה. אני תמיד התווכחתי עם האורתודוקסיה שם. אל תיגע בשום דבר. כשאתה אומר אל תיגע בשום דבר, אתה תמיד מייצר מציאות הפוכה לפי דעתי.
ממלכתיות, השם של התנועה שלכם זה לא לגעת בשום דבר, להשאיר את זה כמו שזה?
לא, להפך. אגב, אחד הנושאים שחתמנו עליהם זה תיקון בהסכם ביני לבין גדי ובני, היה תיקון במערכת המשפט. אנחנו חושבים שצריך לתקן, אבל לא להרוס. המילה שהם אומרים תיקון, אבל בעצם אומרים השתלטות של הרשות המבצעת על הרשות השופטת, זה לא תיקון.
אתה אומר בובקט, הם אומרים D9, אבל ברור שאיזשהו סוג של דחפור מתקרב לבית המשפט.
אני לא חושב שאני מציע דחפור, אני חושב שאני מציע כל השנים את אותם הדברים. יש לי תפיסת עולם מבוססת. התחלתי ביישומה, אני חושב ששיקמתי את מערכת המשפט שהייתה חבוטה והרוסה, התחלתי להכניס שינויים. אם היית אומר לפני שנה, שנציגי בית המשפט העליון בוועדה לבחירת שופטים יתמכו בשימוע פומבי בבחירת שופטי בית המשפט העליון, אמרו לך, זה דמיוני, זה לא יכול לקרות. זה קרה.
איך זה קרה?
זה קרה, מכיוון שאני הצלחתי לשכנע שהתיקון הזה, הבאת השקיפות, המרכיב של השקיפות, באותו חלק מהליך הבחירה, הוא דבר שנכון כשלעצמו, וגם יסייע בחיזוק אמון הציבור כלפי הליך הבחירה. ואני חייב להגיד לזכותה של הנשיאה חיות, שהיא ראתה את הדברים באותו אופן, על בסיס עיקרון השקיפות. אגב, אני נאבק על זה כמעט 20 שנה.
טוב, אם הבינו שהאלטרנטיבה יותר גרועה, יבוא מישהו אחר ויעשה את זה.
בזמנו בחקיקה. אז כנראה שאני צודק.
הרע במיעוטו מבחינתם.
שתיקון נדרש, לא, אם לא הייתי מקבל את תמיכתם, אז יכול להיות שלא הייתי יכול להעביר את ההחלטה. אבל העובדה היא ששני השופטים החדשים שיבחרו ב-2023, כבר ייבחרו בדרך הזאת, ויש לזה משמעות. אבל התיקון הוא צריך באמת להתבצע בדרך ממלכתית, בדרך המלך.
בוא נדבר על השינוי שכן היה בממשלת השינוי, וזה חילופי ראש הממשלה. מה השתנה בין בנט ללפיד?
תראה, אני לא חושב שאחרי חודשיים, או חודשיים וכמה ימים של כהונה בתקופת מערכת בחירות, אני יכול לתת סימנים לתקופת לפיד. זו תקופה קצרה מאוד. היא גם במערכת בחירות שבה עבודת הממשלה היא פחות אינטנסיבית, ולכן אני לא יכול לתת בה סימנים.
בליכוד אבל דיברו שהמדינה תקרוס אם לפיד יגיע לכיסא הזה, ועדיין אנחנו פה מדברים, סך הכל בסדר, לא?
מה השאלה?
אם המדינה קרסה?
לא, המדינה לא קרסה.
ובכל זאת, מה ההבדלים ביניכם ובין לפיד שאתם עכשיו מתחרים איתו בבחירות? הסברת קודם שהוא שמאל מרכז ואתם ימין רך.
יש מרכיב של מרכז ויש מרכיב של ימין ממלכתי. אני חושב שאנחנו לא נמצאים באותו מקום בהרבה סוגיות.
תן דוגמה אחת.
אני לא חושב שהוא נמצא באותו מקום בגישה כלפי נושא של המסורת היהודית והמורשת איפה שאנחנו נמצאים. אני לא חושב שהוא נמצא אותו מקום בצד המדיני-ביטחוני, אבל אני לא רוצה לדבר על מפלגות אחרות. אחרים ישפטו מפלגות אחרות, אני רוצה להציג את העמדות שלנו.
דיברת קודם על הליכוד שהוא מפלגה אחרת, אבל אני רוצה לשאול אותך בעניין של המסורת היהודית. בימים האחרונים אנחנו עדים למסע ומתן וכנראה הסכם בין הליכוד למפלגות החרדיות, בעיקר יהדות התורה, לבעצם שהמדינה תממן לימודי קודש כמו לימודי ליבה, ובעצם מאות אלפי ילדים לא יוכלו לעבוד בשוק העבודה המודרני, ושהמדינה גם תסבסד את זה. זה מקובל עליך?
לא, לא.
אתה היית שר החינוך, אני מזכיר,
הרבה שנים. נכון, ואני גם בשעתו, כאשר ראינו שיש בתי ספר שמקבלים מימון מלא ברשתות, אבל לא מבצעים את החובות שלהם בתחום הליבה, אני קיצצתי בתקציבים שלהם. והמפלגות החרדיות היו בממשלה, הם תקפו אותי, שרי חינוך קודמים לא עשו את זה, ואני לא שיניתי את דעתי, אני חושב שיש עיקרון שבו יש זיקה בין התקצוב לבין קיום חובות הליבה. אסור לסתות מהעיקרון הזה, אני חושב שזה חשוב, זה חשוב להשתלבות של אותם ילדים בעתיד, בשוק העבודה, בחברה, בכלכלה. אני חושב שהיום בחברה החרדית, יש יותר ויותר רצון בדבר הזה, ואני חושב שזה הכיוון. שרת החינוך גיבשה, יחד עם מנכלית משרדה, מתווה, כדי בעצם להכניס יותר מוסדות חינוך בחברה החרדית לנושא לימודי הליבה. ואני חושב שזה היה מהלך מאוד נכון. ההתארגנות הפוליטית כדי לסכל את זה, לפי דעתי, היא אותה התחייבות של מר נתניהו היא שגויה, היא לא נכונה, ובוודאי שאני מתנגד לזה.
אם הזכרנו ימין רך, אז מה דעתך על שילוב הערבים בבחירות? הניסוי של רע"מ היה מוצלח, והאם הוא יחזור לדעתך בכלל?
תראה, לתופעה שבה באה מפלגה הערבית אומרת, אני מבקשת לקחת חלק, ואני רוצה להתמקד בבעיות של אזרחי ישראל הערבים, חינוך, מאבק בפשיעה, תשתיות וכדומה, הרטוריקה שהכניס גם מנסור אבס שנלוותה לתפיסה הפוליטית הזאת, לפי דעתי, זה מהלך שהוא באינטרס של החברה הישראלית.
מה שהליכוד רק נזכיר קורה, השתלטות של התנועה האסלאמית על ממשלת ישראל.
הליכוד קרתה בעניין הזה.
זה מייצג את עמדת הליכוד או לא? לא הבנתי.
את עמדת הליכוד בזמן אמת ייצגו חיזורים אחרי רע"מ, ורצון ומהלך להכשרת רע"מ, אין רב שלא פסחו אליו כדי שייתן הכשר לרעם, רק בסופו של דבר סמוטריץ' קלקל להם את התוכנית, ואז הם שינו את טעמם והפכו את זה למוקד ההתקפות שלהם. אבל אם נתניהו היה יכול להקים ממשלה באותו זמן, גם עם רעם, הוא היה עושה את זה ללא היסוס.
ואתה בממשלה הבאה, רעם לגיטימית?
ואני בעניין הזה מסכים באופן נדיר עם דוקטרינת דודי אמסלם. מה דודי אמסלם אמר לפני שהתנפלו עליו והשתיקו אותו בעניין הזה? הוא אמר, רעם היא יכולה להיות, אבל היא לא צריכה להיות ה-61. היא יכולה להשתתף באיזושהי קואליציה ממשלתית.
אז זה הלקח ממה שקרה בממשלת השינוי?
בין היתר, אתה ראית, שבהצבעות חשובות, רעם מתקשה להצביע יחד עם הקואליציה.
גם ימינה מתקשה, אמרת את זה קודם.
ימינה היה לה הרכב מסוים, שלא טעם את המהלך הפוליטי שבנט היה שותף לו יחד איתנו. והדבר הזה בא לידי ביטוי קשה ביותר. אבל השאלה הזאת היא לא שאלה פרקטית היום. את הביקורת שלי על ימינה אמרתי כבר קודם במהלך הרעיון. לגבי רעם צריך ללמוד מהניסיון, כן.
למה שיהיה רוב יהודי, מה המטרה? הניסיון,
לא, זה לא קשור. זה קשור לעובדה שברגע האמת, כשבאו להצביע על חוקים לא מאוד רדיקליים, הם התקשו. בגלל לחץ של המתחרים בפוליטיקה הערבית, מתוך החברה הערבית, הם התקשו לתמוך בעמדת הממשלה והקואליציה. ואי אפשר, בוודאי לא ממשלה עם רוב פרלמנטרי צר, אי אפשר לקיים בלי מחויבות מלאה של כל חלקי הקואליציה. לכן, האמירה שבאופן חריג אני מסכים לו, של דודי אמסלם, הם יכולים להיות, אבל אתה לא יכול להישען ב-61 עליהם, כי אנחנו אחרי שנה שראינו דברים מסוימים והבנו.
עוצמה יהודית יכולה להיות בתוך 61, מחוץ ל-61?
אני חושב שזה לא רצוי. העמדות מאוד מאוד קיצוניות, לכן אנחנו מדברים על ממשלת אחדות לאומית רחבה, שאינה נשענת על קצוות.
מי הם הקצוות?
אמרתי לגבי שניהם, אין צורך להיכנס מעבר לדברים הברורים שאמרתי. יש מפלגה שנוספת שלא דיברנו עליה, רשימה משותפת, בוודאי לא יכולה להיות בשום קואליציה. אגב, היא גם גילתה את דעתה שהיא לא רוצה להיות בשום קואליציה בהסכם בין חדש לבלד. אנחנו לא היינו מסכימים שהם יהיו בשום קואליציה.
למה?
אבל משום שלא ניתן לקיים ממשלה שתשרת את האינטרס הלאומי של מדינת ישראל, כשהיא נשענת על מפלגה כמו הרשימה המשותפת.
אבל בוא נחזור רגע לקצה השני, נחזיר אותך לחינוך. נניח שאתה מנהל בית ספר בליך. אתה מזמין את בן גביר לדבר עם התלמידים?
אני לא מנהל בית ספר בליך. ואני לא רוצה להיכנס ל...
בית ספר אחר, לא חשוב, אתה תבחר.
תראה, הרשימה הזאת היא רשימה שלא נפסלה על ידי ועדת הבחירות המרכזית.
גם המשותפת לא.
או בית המשפט. אבל לא אמרתי שהיא לא תביע את עמדתה בבית ספר. יש הבדל בין שותפה בקואליציה לבין היכולת לדבר בבית ספר. אלה שני דברים שונים.
בוא נסיים עם נפתלי בנט. איך אתה מגדיר אותו? אמיץ, חבל שפרש מהפוליטיקה, חוויה טובה בסך הכל?
אני באתי אליו לפני שנה וחצי, יומיים אחרי הבחירות לרעננה, והצעתי לו את כל המהלך ואיך לבצע אותו.
אתה תפרת את ממשלת השינוי.
אתה אמרת. ואני חושב שהוא עשה דבר חשוב ולא מובן מאליו, בהתחשב בקהל שלו, בעמדות שהוא ביטא.
שילם על זה מחיר כבד.
אני נקטתי בדרך שונה בזמן מערכת הבחירות, והעמדות שלי, הצגתי אותם בצורה ברורה. אמרתי לבוחר, מי שרוצה שנתניהו יישאר, שלא יצביע בשבילי. ולכן לא ניתן היה לבוא אליי בטענות שאני עושה משהו הפוך ממה שהתחייבתי לבוחר. נפתלי וחבריו נקטו בעמדות אחרות במערכת הבחירות, וזה מאוד הכביד עליהם אחרי זה.
טענו שהם גנבו קולות.
אבל זה אפשר לנפתלי בנט להיות בעמדה בין הגושים, ובעצם לקחת רשות הממשלה. יכול להיות שזאת הייתה גם אסטרטגיה הפוליטית שלו. אז היה לזה יתרון והיה לזה גם חיסרון.
שזו גם האסטרטגיה הפוליטית שלכם עכשיו?
אני באופן אישי, לא, ממש לא.
בין הגושים, ממשל, אתם תאחדו את שני הגושים?
ממש לא. נפתלי בנט לא אמר, אני לא אלך עם נתניהו. להפך, אם לנתניהו היה 61, נפתלי בנט היה נכנס כשר ביטחון לממשלה שלו. אגב, גם תוך כדי המשאים ומתנים אז, באו אליי וניסו לשכנע אותי, יותר שקט בוא נאמר, בוא תצטרף לממשלה ברשות נתניהו. אם אני הייתי אומר כן, ממשלה כזאת הייתה קמה מיד אחרי בחירות 2021. אנחנו לא אומרים את אותו דבר, אנחנו אומרים שאסור להחזיר את נתניהו לראשות הממשלה.
זאת אומרת, אתה עדיין אומר שמי שרוצה נתניהו, נכון, לראשות הממשלה שלא יצביע
לך. נכון, נכון, נכון. גם לא ברשימה החדשה, כן. אבל אני חושב שללא התארגנות שיש במרכז ויש בימין ממלכתי, הבחירות האלה היו מוכרעות מראש לטובת נתניהו. אבל אני רוצה גם להגיד עוד משהו. זה לא רק חיבור טקטי רק לצורך הבחירות. יש פה משהו שאני מאוד מאמין. קודם כל אני מאמין בחיבורים. אני גם מאוד מתרשם מזה שבני גנץ, מתחילת דרכו הפוליטית, הולך על אסטרטגיה של חיבורים. אני לא מאמין בפוליטיקה של קיוסקים קטנים.
אבל הוא לא יתפתה עוד פעם וירוץ לנתניהו כמו שעשה את הטעות הזאת כבר פעם אחת?
אני ראיתי הרבה מאוד מנהיגים במהלך החיים הפוליטיים, הציבוריים שלי, רובם מאוד חוששים ממנהיגים אחרים לידם, אם הם צומחים אז הם מרחיקים אותם. בני גנץ עובד על חיבורים וייחודים, ואני חושב שהתפיסה הזאת, אגב, היא גם תפיסה הנכונה לפתור את המשבר הפוליטי שאנחנו נמצאים בו היום.
אז מרב מיכאלי טועה בהתנגדות העיקשת שלה לחיבור עם ארץ? בכל זאת הם בגוש שלכם, זה גם נוגע אליך, גם אם אתה לא מצביע על המפלגות האלה.
אין סכנה שזה יקרה. לדעתי היא טועה, אבל אני, בניגוד לאחרים, אומר לה מה לעשות. זאת אומרת, זו זכותה. אני חושב שהיא טועה, אבל זאת ההחלטה שלה.
בני גנץ לא יתפתה עוד פעם וירוץ לנתניהו?
לא, התשובה היא לא.
בטוח לגבי זה.
התשובה היא לא. אני אספר לכם סיפור. אני הייתי ב-2002, שהתפרקה ממשלת אחדות, מזכירה הממשלה של אריק שרון. מפלגת העבודה פרשה ממשלה. אני הייתי זה ששם את נפשו בחפו, והציע לו אז למנות את נתניהו לתפקיד שר החוץ. אני גם קודם הייתי קצת חשוד, כי הייתי מזכיר ממשלה של ביבי לפני שהייתי מזכיר ממשלה שלו, אז זה היה כרוך בסיכון מסוים. והתגובה הראשונית שלו לא הייתה מאוד אוהדת, אבל בסופו של דבר הוא השתכנע. אגב, זה גם עבד לטובתו מבחינה פוליטית אחר כך, בהתמודדות שלו מול ביבי, אז בליכוד. אני חושב שמנהיגים אמיתיים הם מנהיגים של מנהיגים. הם לא חוששים מאנשים חזקים לידם, והם חותרים לא לאסטרטגיה עתדית כזאת של משל יותם, אלא משהו אחר לגמרי. אני ראיתי את זה אצל בני גנץ, אני מאוד מעריך את התכונה הזאת, אני חושב שהיא מפתח ליציאה של ישראל מהמשבר הפוליטי שבו היא נמצאת.
שר המשפטים גדעון סער, תודה רבה.
תודה לכם.
אלוף בן, תודה.
תודה.
ועכשיו לפרויקט 315, השם הזה מרמז על מה שעומד מאחוריו, מיזם אזרחי התנדבותי לבחינת כל אחד מ-315 סעיפים לנספח בכתב האישום של בנימין נתניהו.
שלום לכם, אני גיא לוי.
ואני עדי סאבו.
אנחנו כאן כדי לספר לכם על פרויקט 315. חקרתי ומצאתי שבמקרה שבדקתי, כלל לא היה סיקור רועד, ובטח שלא היענות חריגה. המציאות הייתה פשוט הפוכה לגמרי מהמתואר בכתב האישום.
אנחנו עכשיו עם יעל פריצון, שלום.
שלום.
את מסקרת הוולונטו משפט וליווית את הפרויקט הזה, אז ספרי לנו מהו.
אוקיי, אז בעצם זה פרויקט מאוד דומיננטי במשפט, שגם המשתתפים שלו מגיעים לאולם, מדווחים ממנו, אבל באמת פרויקט הדגל שלו הוא בחינה של הנספח לכתב האישום של תיק 4000, שיש בו 315 סעיפים, משם השם שלו. ובעצם המתנדבים של הפרויקט הלכו לבדוק לטענתם את האמינות, כן, את התיאור של העובדות לגבי כל אחת מהכתבות או האירועים שמוזכרים בנספח לכתב האישום.
אז זה תיק 4000, יש שם הרבה כתבות בוואלה שנתניהו קיבל יחס לטענת הפרקליטות מאוד אוהד מטעם האתר, והם בודקים כתבה-כתבה מה בדיוק הופיע בוואלה ומה הופיע גם במתחרים.
כן, אחת באמת הטענות שלהם, כן, אומרים, אם יצא איזושהי הודעת דוברות רגילה, סטנדרטית, שאחר כך מופיעה בעוד כלי תקשורת, אי אפשר להגיד שזה משהו ייחודי, הענות חריגה, כמו שטוענת הפרקליטות.
טוב, אפשר להגיד שזה פורסם בוואלה ולא פורסם בארץ.
תסתכל, חלק מהדברים באמת מדברים על ביקורים מדיניים, כן? אבל פה אני חושבת שזה באמת שאלה של הנרטיב, כן? איך מפרשים את העובדות האלה, אוקיי? איך מפרשים את הפרסומים האלה? לטענת הפרקליטות, כאשר הודעה דוברותית מועברת, נגיד, לשאול אלוביץ' המוציא לאור, זה לא כמו הודעה דוברותית שיוצאת בצורה רגילה לכל כלי התקשורת, למשל. הם מאוד מתבססים על מאחורי הקלעים שהיו סביב כל אייטם כזה, האם היו דרישות לאילן ישועה, לאלוביצ'ים, על סגנון הכותרת, כלומר, הם מתייחסים בעצם למעטפת, ואומרים שגם אם אירוע אחד יכול לחשב למישהו כמשהו פעות, הם מסתכלים פה על מערכת יחסים כוללת, שביניהם היא חריגה ומלמדת על יחסי השוחד.
למה זה חשוב?
כי בעצם זאת המתת, אוקיי? אנחנו מדברים בכל תיק שוחד, כן? אנחנו מדברים על מתת ועל תמורה, אוקיי? והשאלה, טובת יהודי תירוש, נגיד, המשילה את זה, כן? נגיד, כמו מסעדה. אם היו טוענים שמישהו מקבל שוחד במסעדה, האם היא צריכה לבוא ולהראות קבלה על כל אחת ואחת מהארוחות?
זה חשוב להראות שזה 20 ארוחות, או 400 ארוחות, או 4 ארוחות?
קודם כל שראינו בפסיקה מהתקופה האחרונה, גם להצטברות של אירועים יש משמעות פלילית, אוקיי? אני מזכירה לך את התיק של ניסו שחם, אוקיי? שגם שם דיברו בעצם על רצף של אירועים שעולים לכדי עבירה של מרמה והפרת אמונים. יכול להיות שאירוע אחד או שניים, בסדר, יש פה תחומים אפורים, אבל כשאנחנו מדברים על משהו בהיקף כזה, כן, יש פה משהו שיטתי, אז בוודאי שיש פה משמעות אם זה 100 אירועים או 300 אירועים.
אז בוא נגיע לתיק 305, אז גיא לוי עומד מאחורי התיק הזה. מי זה האיש הזה ועד כמה הוא קרוב לנתניהו?
אז באמת הם מציגים את עצמם כאנשים פרטיים, אוקיי? ובאמת אפשר לומר על שאר המנהלים, עדי סבו, דוקטור עדי סבו, היא פסיכולוגית, משה קברסקי ומשה מלה למנשי הייטק. על גיא לוי קשה לי להגיד שהוא אדם פרטי,
כי הוא עבד עם נתניהו.
הוא היה הדובר של אמיר אוחנה, אוקיי? אנחנו יודעים גם איך אמיר אוחנה התקדם והתקרב לנתניהו במהלך השנים האחרונות. הוא עבד בשני הקמפיינים האחרונים של הליכוד, ועם או בלי קשר, עכשיו הוא התמנה להיות מנהל השטח של קמפיין הליכוד, כן? אז אפשר לומר שאולי תקופה מסוימת הוא היה אדם פרטי, פעיל חברתי, אבל עכשיו זה בהחלט השתלם לו, אולי הוא הכריח את עצמו באמת בהנאה של מתנדבים, אז אולי זה באמת קשור, אבל בסופו של דבר הוא גם מתוגמל כעת.
וקיבל גם חיבוק מיאיר נתניהו.
הוא מקבל הרבה חיבוקים מיאיר נתניהו, כשהפרויקט עלה לאוויר, הוא ריח אותו בפודקאסט שלו, של יאיר נתניהו שואו.
שמע, זה משהו אורוויליאני לחלוטין, שהבן אדם שהכי נרדף והושמץ על ידי התקשורת של המדינה שלו, לדעתי בהיסטוריה.
והוא עומד לסיקור.
הוא זה שעומד לסיקור חיובי, שכל האויבים שלו וכל המתחרים שלו, הם אלה שקיבלו סיקור חיובי בתמורה לקידום כן. חוקים, בתמורה לכל מיני הטבות רגולטוריות, כספי משלם המיסים גם בהרבה פעמים, והם לא עומדים לדין, והוא הצדיק היחיד בסדום כן עומד לדין.
יאיר נתניהו קרא לתומכים שלו בטלגרם וכל מיני ערוצים לתרום כסף לגיא לוי, ונזכיר שגם גיא לוי עצמו, הוא מקבל כספים בשביל הפרויקט, לדבריו 120 אלף שקל.
תרומות אבל.
זה עוד הנקודה, הוא אדם פרטי, הוא מוציא קבלות, זה לא מוגדר כעמותה, זה לא מדווח לאן שהוא, אז יש פה גם איזשהו תחום אפור בגיוס הכספים, ואולי נגיד שזה גם קצת הדרך שבה התחלתי לחקור יותר לעומק את הפרויקט שלהם. בחודש יוני האחרון, המדרשה שבה אני למדתי אחרי התיכון, מדרשת מגדל עוז, הם קימו קמפיין Head Start, גיוס כספים. פניתי לעוקבים שלי בטוויטר, אמרתי להם, תראו, יש בי הרבה הכרת תודה, המקום הזה תרם לי, עיצב את האישיות שלי, אני מאוד אשמח מי שמכם רוצה ללימוד תורה של נשים דתיות. העוקב היחיד שנענה לקריאה היה גיא לוי, שתרם לי 315 שקלים, זה כמובן לא אישית לי, אבל זה כן משהו שדרך לינק אישי, ואמרתי לעצמי, רגע, מי זה הבן אדם, כן, ששולח ככה מסרים, תפרש את זה, איך שאתה לא רוצה לעיתונאים, כן? זה היה משהו שלא חוויתי אותו בעבר, ואז אמרתי, טוב, אני רוצה באמת להתחיל ככה לראות מה הפרויקט הזה שהוא, האם הוא תמים, מה עומד מאחוריו.
כשנסביר איך זה עובד, הם רואים איזה משהו שמתבצע בית המשפט מאוד מהר, הם אומרים, מתנדבים תבואו, בואו נחקור את זה ואת זה, ותוך איזה יום יומיים או שבוע יש תוצאות.
נתחיל מהפרויקט הראשון, שהוא באמת הם עברו על כל 315 הסעיפים, הגישו את התוצרים האלה לאורחי הדין. השאלה כמה אורחי הדין עשו בזה שימוש, זו שאלה גדולה שלא הצלחתי להוכיח אותה בתחקיר, אבל באמת מה שאנחנו הראינו אצלנו זה את ההתכתבויות שלהם מזמן אמת, אוקיי? והם בהחלט מרגישים שרואים משהו בבית משפט, כותבים אחד לשני, היי, זה משהו ממה שאתם השגתם, זה נגיד הודעה של לוי. ואחר כך, באמת, תוך כדי המשפט, כן, הם מכירים מכירים מאוד מאוד טוב את החומרים, הם מאזינים לעדות הנגדית של אילן ישועה, מנכ״ל וואלה לשעבר, אחד העדים המרכזיים בתיק, ואז הם אומרים, טוב, בואו נעשה לו fact checking, בדוק עובדות, בזמן אמת, אנחנו צריכים כמה מתנדבים, תוך יומיים, שלושה, מעבירים את התוצרים לאורחי הדין, ככה גם לגבי, נגיד, לצורך הדוגמה, ניר חפץ אמר שיש לו דלת פתוחה בוואלה, ואז אמרו לו, אוקיי, באיזה עורכי דין, איזה נושא? אז הוא אמר להם, אם אני נפתלי. טוב, הולכים חברי הפרויקט, בודקים מני נפתלי, אוקיי? את הנקודת ציון זמן הזאת, הולכים אחורה לראות מה הכתבות שקדמו, מביאים את כל מחקר התקשורת הזה, ושמראה שבעצם לטענתם, כל הכתבות הן בעצם תומכות במני נפתלי, ביבי לא השיג פה שום דבר.
הזכרנו את הפודקאסט של יאיר נתניהו, אז אחרי השידור בפודקאסט, אז נתניהו אבא נפגש עם גיא לוי, ונותן לו במתנה את הספר שלו המפורסם מלחמה בטרור, ובו נקריא את ההקדשה לגיא לוי, שנלחם בטרור מסוג אחר, בערכה עמוקה. אז יש פה איזה קרדיט.
כן, בהחלט יש פה קרדיט, הם מקדמים את הפרויקט, הם מהדהדים את הסרטונים, וזה באמת עוד נדבך מאוד חשוב מהפעילות שלהם בשנה האחרונה. הם לוקחים בעצם כל מיני אירועים בכתב האישום, ועושים סרטונים קצרים, שנונים מאוד, אני חייבת להגיד. בעצם עושים את ההסברה התקשורתית שקשורה לתיק הזה. שוב, לטענתם, הם אזרחים אכפתיים, בלי קשר לנתניהו, הם לא עובדים עם אופר גולן. הם אומרים שלפחות המנהלים עובדים בהתנדבות, חוץ מלוי והכספים שהוא מגייס, שמשמשים לטענתו לציוד וכל ההפקה שקשורה בסרטונים האלה, אבל הם לוקחים את כל קווי ההגנה של נתניהו, מפרקים את זה לסרטונים הסברתיים, ועד עכשיו בערך 40 סרטונים עלו.
חוץ מזה שאנחנו מכריחים אותך לצפות בסרטונים האלה, גם שלושה ימים בשבוע את יושבת בבית המשפט, בדיונים, הדס קליין לקראת סיום, איפה אנחנו עומדים שם במשפט הזה?
אז באמת, הדס היא אחת העדות הכי מעניינות, שהעדות שלה התחילה כבר לפני הפגרה. אנחנו רואים גם איך כל הלוח זמנים במשפט הזה הוא ככה
נמרח
ונמרח. העדות שלה הייתה אמורה להסתיים מזמן, ובוודאי שזה לא אידיאלי ששומעים חצי אחת של העדות, אז הפסקה של איזה חודש וחצי,
וזה נזכיר השמפניות והסיגרים, שהעדות גם לא כך משתנה למרות הניסיונות של עורכי הדין.
נכון, אני חושבת שמכל העדים שראינו עד עכשיו, לא הייתה מישהי שהיא במעגל כל כך קרוב, שהייתה בסוד העניינים, שמגלה כזאת נחישות בעדות שלה. כלומר, שאר העדים היו באיזה מקום קצת מאוד מתפתה, לא נעים, אוקיי, אם נזכיר לנו את ניר חפץ, שהיה דובר של המשפחה.
שלמה פילבר שרצה לנוע לפה לשם.
כן, כלומר, אנשים שהם מאוד קרועים בין המחויבות שלהם למשפחת נתניהו, אוקיי, לבין בעצם להעיד את הדברים כפי שהם מאמינים בהם או חושבים שמה שקרה לטענתם.
והדס קליין פה מספקת על מפעל ההסעדה של משפחת נתניהו ומפעל האישון, בלי שום כחל וסרק, כל מה שהיה שם.
וגם כל פעם שהיא מנסה, כן, כשעמית חדד לוחץ אותה על איזושהי שאלה, אז הרבה פעמים היא גולשת ככה לעוד איזשהו פרט פיקנטי ככה, והיא כל פעם ככה
מכניסה להם.
מכניסה להם, והוא צריך לעצור אותה במהירות, להגיד לה, לא, אין צורך שתרחיבי, תודה, תודה, תודה. אני שאלתי, בואי תעני רק בכן ולא, לא צריך את הפרשנות שלך. כל פעם מזכירה לו שבעצם היא יודעת עוד הרבה שהיא לא משתפת על דוכן העדים.
אז אחריה מה צפו לנו עוד? חגים ואז מה?
אז בעצם ממשיכים עם עוד קבוצה של עדים של תיק 1000, תיק המתנות מה שנקרא.
הנהג?
כן, יונתן חסון, שהוא בעצם זה שהוביל בפועל את השמפניות.
חברת ההובלות של השמפניות והסיגרים.
אבל גם כל פעם הם נכנסים לדקויות. רגע, את ראית, נותנים את זה לנתניה? אמרת, לא, אני שלחתי את יונתן, הוא תמיד מעדכן אותי, אוקיי?
ופה אנחנו נגיד, שקיות שחורות וכו'.
מי ששחב בידיו זה יונתן חסון, שבהחלט יהיה מסקרן לשמוע מה יעיד. גם אם הבית של ג'יימס פאקר. נזכיר שג'יימס פאקר, המיליארדר האוסטרלי, קנה למעשה לבקשה של הזוג נתניהו את הווילה שמולם, אוקיי, הפך להיות שכן שלהם, שם כפי שהדס העיד היה מצבורים של צ'מפניות וסיגרים בצורה הרבה יותר רציפה, אז הם הבית שבעצם מנהלת את הנכס הזה, וגם היא בוודאי יכולה לספר מי הגיע, מה לקחו ואת ההתנהלות שהייתה סביב, עוד פעם, אני חושבת שאחד התיאורים הכי מעניינים של הדס היה, עד כמה הזוג נתניהו פשוט בא לשם בשביל ש...
לקחת הספקה.
לא רק לקחת הספקה, פשוט בעיניי זה נורא מוזר ללכת לשכן שלך, להיות אצלו בבריכה, שיבשלו לך ארוחות בבית שלו, וזה מביא אותנו לעדה נוספת, בתיק 1000, שפית לימור ליקובסקי, שהיא זאת שבשלה ארוחות שמהם נהנו הזוג נתניהו.
טוב, יש הרבה מה לעקוב גם בחודשים הבאים, עוד הרבה אקשן יהיה לנו פה, לא?
כן, כלומר, ובעצם ישמעו עוד כמה ספקים, אלו שבעצם סיפקו את השמפניות והסיגריות, מהם קנו את זה, רק בעיקר בשביל מבחינה טכנית, ואחר כך הגיע אחד העדים הכי מסקרנים, והשאלה אם זה יקרה בישראל או לא, ארנון מילצ'ן.
עצמו.
כן, המפיק ההוליוודי. אנחנו כבר עכשיו שומעים שהפרקליטות תטוס ללונדון, ככל הנראה, לפי פרסומים, אין לזה אישור רשמי, בשביל לעשות לו רענון עד, למי שלא מכיר את ה...
זה תהליך סטנדרטי שעושים לפני כל עדות.
כן, רק שזה בדרך כלל קורה במשרדי הפרקליטות, בדרך כלל עובר הרבה זמן משמישהו העיד במשטרה עד שעכשיו הוא הגיע לדוכן העדים, לוקחים אותו, מראים לו את מה שהוא העיד במשטרה, כן, כדי לרענן את הזיכרון שלו, ופה בעצם בצורה כן קצת חריגה, נגיד, אם זה יקרה אכן בלונדון, ומילצ'ן לא ביקר בארץ בחמש שנים האחרונות, כולל לא הגיע ללוויה של אמו, הפרקליטות תיסע אליו, והשאלה האמריקה אחר כך בעדות, הפרקליטות אומרים שהאפשרות שהוא יעיד בווידאו קונפרנס קיימת, הסנגור של נתניהו, עורך דין עמיד חדד, הודיע כבר עכשיו שהם יתנגדו לזה.
יעל פריצון, תודה רבה.
בשמחה.
הארץ השבוע, כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן ואסף פרידמן, על הסאונד, אברי רוזנצבי ומאיה בניסן. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. בינתיים, להתראות.